אחד מהדברים החשובים שהשם יתברך חפץ שכל יהודי ויהודי ידע כרצונו יתברך, זה על עניין תורת הבעל שם טוב הקדוש. השם יתברך שלח את הנשמה של הבעל שם טוב, זה מהנשמות היחידות בעולם שבכלל לא היו בחטא האדם הראשון. והוא עבד את השם וסלל נתיב ודרך שכל יהודי חייב לדעת ממנו, וממש קשור לגאולה השלמה. יש עוד שיטות ועוד דרכים בתורה, בתורת הסוד, ועוד חלקים. אבל יש נתיבים מיוחדים בעבודת השם שרק הבעל שם טוב הקדוש פתח אותם. משם אפשר להגיע גם לדרך עוד. אבל ההתחלה זה מתחיל מהבעל שם טוב הקדוש. בעבודת השם. זה לא שיש קבוצות בעם ישראל שכל אחד יש לו רק את מה שהוא יודע וזהו. אלא זה דבר ששייך לכל בית ישראל. סיפור על הבעל שם טוב הקדוש, שצריך לשנות את הדעת של כל יהודי, זה על ימי ילדותו של הבעל שם טוב הקדוש. שהוא היה ילד שבידד את כל מחשבתו בהשם יתברך. עד שהוא הרגיש את השם עין בעין. למרות דבקות בהשם יתברך, הוא לא פחד מאף אחד. לא ממזיקים גשמיים, ולא ממזיקים רוחניים. אפילו מהשטן בעצמו, שפעם אחת הוא הגיע במעווה היער, למקום של המזיקים, לא פחד מהם בכלל. ועד כדי כך שהוא הגיע למצב שהוא היה מופשט מענייני העולם הזה, היו מדברים איתו, ישראל לא היה שומע. עד שהרב שלו, אחיה השילוני, פנה לו ואמר לו, ישראל, יהודים נפגעים ממך, מדברים איתך, ואתה לא מתייחס אליהם, חושבים אולי יש לך משהו נגדם. אמר, לא שמעתי. מרות וקוד בהשם, הוא לא היה שומע שמדברים איתו, לא היה רואה אותם בכלל, לא רואה אותם ולא שומע אותם. היו צדיקים שהגיעו לכזאת דבקות בתפילת 18, באמצע תפילה אחרי שעות של הכנה. אבל בעל שם טוב זה היה אצלו רגע רגע. ואז רבו אחיה השילוני נתן לו סדר תיקון מיוחד של מזמורי תהילים, שיעזרו לו לשמור על דבקות גם מתי שהוא יכול להרגיש גם את העולם הזה. לא לרדת מהדבקות בהשם יתברך. אנחנו קוראים תהילים בשביל אולי להשיג איזה ניצוץ של דבקות בהשם. הבעל שם טוב קורא תהילים בשביל שיוכל גם לאיזה חיבור עם עולם הגשמי. הרב, השם ישמרו וחייהו, מילדותו ממש, ילד קטן מאוד, היה דבוק בבעל שם טוב בכל לב הנפש, ברמות שאין לתאר ולשאר בכלל. לא למד את כל תורת הבעל שם טוב ותלמידיו, תלמידי תלמידיו. בגיל 7 כבר למד את כל ספרי השומר אמונים, אברון רטה, שומר אמונים, תרת הקודש, למלבות, שולחן התאור, הכל בעל פה. הכל ספר עם תפילות מיוחדות לפני כן, שהשם מזכה אותו להבין נכון, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים באהבה. ממש עם בחיות. בעל שם טוב היה בשבילו כמו אבא ואמא. הוא היה ילד קטן, מצייר ציורים לבעל שם טוב. כמו אבא שלו, בתמימות. והרגיש שהנשמה שלו ככה, לא יומן. פעם ראשונה שר נסע לבעל שם טוב, זה היה בגיל 15. זה סיפור מיוחד על הנסיעה הזאת. היה... צריך לספר אותו בזמן אחר, אבל נגיד דבר אחד, היה שם ברכב גוי אחד ועוד כמה יהודים. היה להם זמן מצומצם מאוד להיכנס לציון של הבעל שם טוב. הם התחילו את הנסיעה, בינתיים כבר הגיע מאוחר בלילה, כולם נרדמו. הרב היחיד שנשאר ער. שתיים לפנות בוקר, הנהג עוצר, הנהג הגוי עוצר את הרכב. הרב יוצא מהאוטו, מה קרה? היה כפור גדול מאוד, ממש קר. והנהג לא מבין, לא מבין את השפה, אומר לו, אתה לא רואה? הגלגל בחוץ. אין מה לעשות. היה שם איזה התעקם שם, משהו בפנים, שלא שלח לתקן אותו, והרב לא התרגש בכלל. הרב התחיל לבכות להשם יתברך. בונו של עולם, כל כך הרבה שנים אני מחכה להגיע לציון של הבעל שם טוב. תרחם עלינו. גדולה זכותו של הבעל שם טוב. אין פה טבע, אין. הושיענו, ממש, הרב בכה והתחיין לקדוש ברוך הוא. הנהג בינתיים היה חייב להזיז את הרכב לצדדים, שלא יהיה תאונה משהו. בינתיים הרב מתפלל לבחיות לקדוש ברוך הוא, ומה שקרה, שהנהג מנסה רק להזיז טיפה את הרכב, פתאום הוא רואה שקרה נס. האוטו נוסע רגיל, איך? הוא לא יודע. ככה הם הגיעו מעל הטבע, לציון של הבעל שם טוב, היה להם כמה דקות ספורות להיות שם, ירדו, עלו בחזרה לרכב, חזרו לשדה התעופה, מה היה אחר כך? לא ידעו, אבל עד כל הדרך בהלוך ובחזור, האוטו נסע מעל הטבע. זה אמונה תמימה בהשם יתברך ובעבדיו הצדיקים. הדבר שאנחנו צריכים לקחת כל הזמן, לדעת שהשם יתברך אל מסתתר בגלל שהאדם הוא מסתתר מהשם יתברך. אם האדם יזכה לחפש את השם ולא לרצות את מה שהוא רוצה, אלא באמת להבין מה קורה פה ולבוא לאביו שבשמיים כמו ילד קטן, אז האבא יהיה איתו ורק איתו ורק איתו, אז לא יהיה אצלו שום טבע בעולם כלל ועיקר. בעל שם טוב הקדוש יחיה בעליל, כל הניסים שמוזכר בגמרא, בעל שם טוב עשה תחיית המתים כמה פעמים, כמו התנאים והאמוראים הקדושים. כותב האדמו"ר מקומרנה שהבעל שם טוב עשה דברים שלא היו בעולם מימות נביאים. מה זה כל זה? זה לא שמות ולא ייחודים ולא השבעת מלאכים חס ושלום, אלא בכוח אמונה תמימה. יש באמונה דרגות על דרגות על דרגות על דרגות על דרגות על דרגות, גם שלמות של אמונה וגם לחיות את זה בשלמות ובבירור, עד שהאדם ממש הולך עם השם יתברך יד ביד. וזה נחת רוח הכי גדולה להשם יתברך, שהבן שלו היקר, התמים, הקטן והפשוט נותן לו יד והולך איתו בכל מקום. ואת הדרך הזאת, זה מה שגילה הבעל שם טוב הקדוש. אז הבעל שם טוב לא ראה שום דבר. הטבע ברח מלפניו. יכל לעבור את הנער המסוכן, יכל להיכנס לתוך אש, הכל. יכל לבטל גזרות, רק מכוח האמונה והדבקות האמיתית בהשם יתברך. וזה דרך שצריך ללמוד אותה. זה לא דרך שהיא תבוא לבד. אם האדם לא ישקיע זמן ורצון וכיסופים וגעגועים וללמוד ולחפש. כל אחד מגדולי התלמידי הבעל שם טוב ותלמידי תלמידיו העיר דרך אחת מתוך הדרך הגדולה הזאת, שבילים ונתיבים. זה הרב למד במסירות נפש עצומה, שבגיל 14 כבר הוא גמר. אחרי שהוא למד את כל שיטות הקבלה, גם למד את כל שיטות החסידות, ועשה את הסיום. אחר כך תתניה הוא לא למד טוב, הוא היה מאוד עמוק, אבל אחר כך גם התניה, וזה שלב הבא, אחר כך היה עוד. זה דברים מאוד חשובים לדעת, סייעתא דשמיא. היום נדבר על הנקודה הזאת, נסביר את זה בעזרת השם, כמה שזה חשוב ממש לחיים שלנו, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. חשוב להבין שאנחנו נמצאים בניסיון הכי קשה בעולם, כמו שאומר הבעל שם טוב, שהאמונה בדור האחרון תהיה קשה יותר מאשר לטפס על קיר חלק. עד שאנחנו מדברים על דרגות של אמונה, קודם כל נדבר על הבסיס של האמונה, שכל יהודי שזכה לשמור על זה ולהאמין בשמע ישראל בוקר וערב, שהוא קורא שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, שמוכן למסור נפשו על ייחוד שמו של השם יתברך, זה דבר שאין למעלה ממנו לפי ערך הדור ולפי החושך. ויבוא זמן שהשם יתברך ייתן לנו את הדרגות של האמונה במתנה, בזכות עבדיו הצדיקים. האור שלהם מאיר כל הזמן, כל מה שיש לנו זה רק בזכותם. אם לא היה לנו את התפילות שלהם, את המסירות נפש שלהם, המאמצים שעד היום הבעל שם טוב הקדוש וכל הצדיקים בשמיים ממש לא שוכחים שום נשמה יהודית ועושים מלחמה לשמור לו על האמונה, כי אם הוא איבד את האמונה אין לו חלק לעולם הבא. אין. ברוך השם שעם ישראל לא איבד את האמונה. אז בזכותם ובכוחם יבוא זמן שאנחנו נזכה לא רק לבסיס של האמונה, אלא גם בדרגות אמיתיות של אמונה, שזה בעצם המהות של הגאולה השלמה. הגאולה זה לא משהו שפתאום זהו, השם גאל אותנו. אמונה זה שאנחנו, השם יתברך פותח לנו שערים, בזכות שהיום קשה. היום יש ניסיונות מאוד 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 קשים. להאמין בהשם, להאמין בתורתו, להאמין בעבדיו הצדיקים באמת, איך שהשם רוצה באמת. הניסיונות האלה, זה שיבוא הזמן ששם הקדוש ברוך הוא כבר פותח את השערים, אז יהיה ניסיון מאוד קשה, אבל יהיה גם כלים מאוד גדולים להתמודד. כשאדם יזכה לעלות על דרך המלך, הוא יגיע לדרגות של אמונה גבוהות מאוד, וזה עצמו הגאולה. איך לגלות את ההסתר הזה. וזה האדם צריך להבין, שהשם יתברך הוא לא מסתתר, אלא האדם בחר להסתיר את הקדוש ברוך הוא. זה אנחנו לא יודעים. אדם כואב לו, שקשה, יש איסורים, יש צער, יש סבל מכל מיני פינות ובחינות וכיוונים בפרנסה, בשלום בית, חינוך ילדים, תורה, בקדושה, ביראת שמיים, כל מיני דברים, עול וחובות ומשפטים, הוא לא יודע מה קורה איתו. אשרי עם ישראל, אין כזה דבר להתמודד בדור, זה חשוב וחביב לפני הקדוש ברוך הוא, והמעלה של יהודי זה, בדור שלנו זה לא לתאר ולא לשאר כלל. אבל את האמת צריך לדעת. יש דבר נורא שכותב המגיד מקוזניץ בספר עבודת ישראל מסכת אבות. זה פחד להגיד אותו. אומר המגיד מקוזניץ, נגיד את זה בעדינות, בעזרת השם שלא ניכשל. אומר המגיד מקוזניץ, הוא נקרא ישראל, השם הבעל שם טוב הקדוש. אומר שהשם יתברך הולך אחרי היהודי לגמרי, 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 לגמרי. עד כדי כך שיהודי חולה, אז באמת, באמת זה חולי של, כביכול של הקדוש ברוך הוא. אבל כביכול ממש. שיהודי נופל, אז חס ושלום, חס ושלום. אתה עושה את הכל, הכל, הכל. לא יאומן מה הקדוש ברוך הוא בחר בך. לא מלאכים ולא שרפים ולא אופנים ולא אף אחד. אתה יהודי שחי כאן בעולם הזה. אתה כביכול מוליך את הקדוש ברוך הוא. פחד פחדים. ככה הקדוש ברוך הוא אמר, אתה הילד הקטן שלי אבל אני לא עוזב אותך ואני דבק בך אחריך. אם אתה בחרת באסתר, אז אני בצער גדול מסתתר. אתה מסתיר את הכל. אומר המגיד מקוזניץ דבר נורא. השם יתברך לא מסכים שבראש השנה נקרא לו מלך חי וקיים. כאילו שזה האמת. אומר הקדוש ברוך הוא, כיוון שאתה בראש השנה נתון בדין על החיים, אתה לא יכול לקרוא לי מלך חי וקיים. פחד פחדים. דברים שהם... אם אדם יבין אותם, מה הפירוש? השם יתברך, כל מה שהוא עשה בעולם, כל מה שהוא הציל, ברא, יצר ועשה, זה אך ורק בשביל הבן שלו היחיד, שהוא כל אהבתו וכל התכלית שלו. רק הילד הקטן הזה, השובב הזה, הטיפש הזה, הוא אוהב אותו אהבה שאין לה קץ וערך וגבול ושום הבנה ותפיסה מה זה אהבה הזו. הוא מחכה מתי הילד הזה יבוא אליו, ייתן לו יד ויגיד לו, אבא, אני איתך. זה ילד שעשועים. זה מה שהקדוש ברוך הוא מחכה. וכל עוד שזה לא קיים, יהודי נשאר בטיפשות שלו, הקדוש ברוך הוא מוכרח כביכול ללכת אחריו ולחכות לו ולחכות לו, וללכת לכל המבואות האפלים שהוא מחליט להיכנס. זה צער גדול. מה שאדם מרגיש צער זה בעצם צער של השם יתברך. הנקודה שהוא מרגיש זה לא נקודה קטנה מאלפי אלפים בכלל, מהצער שלמעלה. השם יתברך מחכה בסבלנות. באמת היהודי יגיע. אז כאן נדבר על הנושא של השיביתי השם מנגדי תמיד, כמה שזה חשוב. עבודת השם יתברך, שזה כל מהות של עבודת השם. שיביתי השם מנגדי תמיד, אומר הרמב״ם, זה כלל גדול, מלות התורה מהצדיקים. מביא את זה הרמה בו, שולחן אורך החיים, סימן א', ביאור הגר"א שם הוא כותב, זה לא כלל גדול במעלות התורה מעלות הצדיקים, אלא זה עצמו כל מעלות הצדיקים. אין משהו אחר. אל תגיד שום דרגה בעולם, דרגה שהיא לא קרבת השם, ללכת עם השם, אז זה לא דרגה, זה כלום, אין שום דבר, הכל שקר. כל מה שאתה משיג, תורה, קדושה, יראת שמיים, מה שתגיד, זה בשביל אמצעי ללכת עם השם ולהתחבר להשם יתברך. הרמב״ם הלך בזה בדרגות גבוהות מאוד מאוד שקרוב לנבואה. אין מחלוקת בין הצדיקים בכלל, אין שום מחלוקת. כל הדרכים, כל השיטות מובילות למקום אחד. מי שקורא את האיגרות של הרמב״ם זה נורא נורא עוד בכלל מה מדובר. איפה הרמב״ם היה נמצא? יש לרמב״ם איגרת שהוא כתב את תלמידו, זה נקרא פרקי ההצלחה. שם הוא כותב, מתחיל את האיגרת שכל אחד מבני העולם, אילו רצה השלמות, היה קרוב ממשה רבנו עליו השלום. הרמב"ם מדגיש לך, אתה יכול, בנבואה אתה לא יכול להגיע למשה רבנו. ככה השם נתן מתנה למשה רבנו מעל כולם, אדון כל הנביאים. את התורה השם נתן למשה רבנו. אבל קרבת השם, אתה יכול להגיע יותר עם משה רבנו. מה ימנע אותך? אבל אתה בוחר בזה? אז כאן הרב מסביר לתלמיד שלו, איך אדם יכול לדעת שהוא בעצמו בית המקדש. ודע, כי משכן לבך הוא אהרון, הגנוזים בו לוחות העדות. וכמו כן היא גנוזה בלבך, כתובה, לוח לבך, התורה. למה אתה לומד תורה? אתה רוצה להפוך את הגוף שלך לבית מקדש. בית מקדש בלי אהרון זה לא בית מקדש. מה זה בית מקדש? מקום משכן לאהרון. למה? לשתי הלוחות. זה נקרא משכן העדות. עושים משכן כבוד לתורה, שזה הדבר היקר ביותר בעולם. שמים את זה בתוך אהרון, מצופה זהב, אהרון פשוט, מעץ, מצופה זהב, עם הכפורת שכולה זהב, מקשה אחת עם הקרובים. אומר, זה התורה. התורה כתובה בתוך לוח לבך. אז הלב, שם זה נמצא ארון, ששם גנוזות לוחות העדות. והקרובים מגביעים את יסודך מעלה מעלה. מכוח הקרובים אתה יכול להתעלות מעל החומר ולהידבק בקדוש ברוך הוא. ככה מסביר הרמב״ם, איך שכל האדם זה ממש משכן השם. ואז אומר הרמב״ם, מה זה בכלל תפילת 18? הרמב״ם מתחיל עם עניין של תקיעת שופר בראש השנה, שזה היום הגדול, יום התפילה, יום הזיכרון. אדם מפחד. הרמב״ם ראה את ראש השנה אחרת עם מה שאנחנו רואים. הרמב״ם ראה את זה על דרך הבעל שם טוב. מה זה ראש השנה? יום של כובד ראש. אבל היום שבו אתה, הכהן גדול, נכנס לעיני כל ישראל ביום הכיפורים. אבל אתה נכנס לפני כיסא הכבוד בראש השנה, מה שקורה לך בכל תפילת 18, אם אתה דבוק בקדוש ברוך הוא אז כל הזמן. אבל היום המיוחד שהכל פתוח זה בראש השנה. מהרמב״ם שאתה לוקח את ואתה בהיתקע שופר בראש השנה, המעשה של התקיעה הוא באיברים שלך. ידיך פשוטות ללקיחת השופר. אצבעותיך מקמצות להחזיק בו גרונך ולשונך. כלי הקול משמשות בהנאים תקיעתו. תהיינה אוזניך קשובות ורגליך עומדות ועיניך עצומות ויתר חלקיך נרעדים וחרדים. הרם לא אמר העיקר יצאת ידי חובה לקיים את ההלכה, יצאת ידי חובה, זהו, שמעת תקיעו, לך הביתה, לא. את ההלכה צריך להגיד, זה המון העם, אסור לשקר. מה שחובה חובה, לא פחות ולא יותר, אסור להוסיף על התורה. אבל יש פנימיות לתורה, והרמב״ם מגיע לפנימיות של התורה עמוק, עמוק, עמוק. מהרמב״ם יתר חלקיך נרעדים וחרדים, וככה אתה עשה את הסוכה. ואת הלולב, וכל מצווה ומצווה. אתה בכלל לא בעולם הזה. אתה עולה למעלה לפני השם. העיניים שלך עצומות. רק המעשים שלך ככה מתעסקים, אבל אתה בכלל עומד לפני השם. מהרמב״ם, איך אתה מתפלל? המתפלל יהיה פונה אל השם יתברך, עומד על רגליו, מתענג בליבו ובשפתיו. אדם שהוא אוכל, אדם בריא, שיש לו כלים לאכול, הוא מתענג על האוכל. אבל על התפילה, צריך להתאמץ, למסור את הנפש. אצל הרמב״ם זה היה הפוך. אוכל, זה סבל. הרמב״ם כמעט לא היה אוכל. הרמב״ם כתב בהלכות דעות, כמה צריך לאכול, לא לאכול הרבה, אבל לאכול מעט, ולעשות הכנות לאוכל, וכל מיני, הרמב״ם לא היה לו זמן בכלל להתעסק עם זה. כי הגוף שלו היה גוף אחר כבר. ההנאה של הגוף שלו הייתה התפילה, להתענג מכל דיבור. ולמה? מתענג בליבו בשפתיו, ידיו פרוסות, וכלי דיבור הורגים מדברים, ויתר חלקיו חרדים ונרדים. ולא יסיר מהנעים קולות ערבים, מתדבק, מכין עצמו, מתחנן, קורע ומשתחווה, בוכה. אדם שמתפעל מהלב שלו הוא פשוט בוכה. אדם שמחובר למה שהוא עושה. לפי שהוא לפני מלך גדול ונורא. ויגיע אליו השקיעה והפלצות עד שימצא נפשו בעולם השכלים. אדם מגיע לדרגות של נבואה כמעט. שהוא יוצא מהגוף. כך אומר הרמב״ם. זה תפילת 18. נכנעה נפשו הנכבד והוציא אותה מן המוחשות. כאילו הוא נסתר מהם. ויביט עם הכוח המדמה, לא דמיונות, כוח מדמה אמיתי, אחרי שהוא בירר את המדמה שלו, ויראה וישמע מה שלא יהיה בו ספק. אדם באמצע תפילת 18 עולה לעולמות העליונים, לא בשמות וייחודים, אלא בטבע, כמו שאמר הבעל שם טוב. מה שהוא עשה, כל הדברים בלי עליות, בלי שמות וייחודים, היה עולה, עליית נשמה. מה זה עליית נשמה? בפועל, הוא פשט את הגוף. הוא חי, חיי נשמה. אז הוא התחבר בפועל לעולם העליון. הוא לא עשה איזה ייחודים, ביקש מהמלאכים, הוא עשה כל מיני אמצעים שעשו לו חסד, יעלו אותו לראות קצת גילויים, לחיות בדמיונות, שהוא זכה והיה בשמיים וגילה, כל מיני שטויות ושיגונות. פשוט, הוא עשה את המציאות שלו ככה. התקרב להשם יתברך. הוא לא בחר בחושך של העולם הזה ובא... הסתרה של הגוף, אלא הוא לקח את הגוף שלו ולימד אותו יפה, בוא תהפך לנשמה, לאט לאט תלך אחרי הנשמה בעונג, בשמחה, עד שהוא הפך את החומר לרוח. הוא באמת הגיע, הוא הלך מעולם לעולם והגיע והתקרב לכיסא הכבוד, בפועל, זהו. כאן הרמב"ם מסביר דברים נוראים על הדבקות בהשם, לראות את זה, הרמב"ם מדבר על עצמו, איך מגיעים לדרגות של נבואה. זה נורא נוראות מה שכותב הרמב״ם. לקחו את הרמב״ם, כל שוטה לקח והסביר מה שהוא רוצה, כל מיני פרשניות. נו, איפה הרמב״ם? זה לא הבעל שם טוב בדיוק. זה אומר הרמב״ם, כל אחד יכול. אם אתה בוחר בזה, מה שאתה בוחר זה מה שהשם עושה. זומר המגיד מקוזניץ, שהקדוש ברוך הוא עושה מה שאתה עשית. ככה השם עושה, נורא נוראות. מה הקדוש ברוך הוא המליך את האדם? אמר לו, אני אחריך. השם צילך על יד ימינך. זה מאמר הבעל שם טוב הקדוש. כמו שאתה הולך עם הצל, אתה עושה ככה, אתה רואה את הצל ככה. עושה ככה, ככה השם עושה. תדע שככה השם קבע. ענווה נוראה מאוד מאוד של הקדוש ברוך הוא, שבזה סודות נוראים. שאדם יבין את זה טוב טוב. אנחנו צריכים שכבר לא יהיה אל מסתתר, שלא אתה תסתתר. קום תגלה את ההסתרה ותבחר בזה. אז כאן הרמב״ם מגיע לזה דבר שאותו רצינו לדבר. הרמב״ם מסביר שהדבקות בהשם יתברך זה העונג הכי גדול בעולם. יש אדם שיש לו איסורים, חמונה ליצלן. יש לו איסורים, מה נעשה? יש לו, כואב לו. קיבל מכה, כאבים מאוד מאוד חזקים, בלתי נסבלים. זה כואב, אף אחד לא יכול להכחיש שזה לא כואב. השם מצילנו. הרמב"ם מסביר שהדרך האמיתית להתענג על זה. צריך למצוא מזור, רפואה, מה שצריך, שיקוך, מה שאפשר, אבל... הדרך היא לקחת את כל החושך, את כל הבעיות, ולהפוך אותם למתיקות עצומה, אם אתה מבין את השורש של הדבר. הרמב"ם מסביר שזה דבר מוכרח. החושך זה הגוף, זה העולם הזה. כמה שאדם מבין שכל החיים זה אבל וריק. אין יותר עם 120 שנה, אין. ואז שמים אותו בתוך מקום, באדמה עמוק, מכסים אותו באופן שהוא לא יכול לצאת, הוא נשאר שם, הכל תולעים, הכל מביש. נו, מה נשאר? כלום! מה יש? דמיונות. אם הוא בחר בזה, אז הוא בחר בזה, זה מה שהוא בחר. אז בוא תבחר, תבין שיש אחד יחיד ומיוחד שהוא נעלם. אבל הוא החיים, הוא החיים, הוא העונג, אין שום משהו אחר. ברגע שאדם מבין את זה בשכל, קודם כל הוא החליט על אחדות השם, במסירות נפש. ואז לאט לאט הוא מתחיל להסביר לגוף שלו, לדמיונות שלו, תשמע, אתה אפס אפסים, כל מה שראית עד היום וחשבת עד היום, הכל שקר, הכל יחלוף. פעם לא היה כלום, ועוד מעט לא יהיה כלום. מה שנדבק בהשם יתברך, יחיה לנצח, שהוא חי החיים. ושם נמצא כל העונג. זה עוד יותר עונג, ועוד יותר עונג, ועוד יותר עונג, ועוד יותר עונג. כמה שאתה מבטל את החושך הזה, את הגוף הזה, לא מדובר מתוך איסור, לא מתוך דיכאון חס ושלום. יש אנשים היום שמתוך שיבוש חס ושלום, יהיה כבר... הוא מדבר איתך שהוא רוצה למות על קידוש השם. איזה שטויות והבלים. מדובר פה על רצון אמיתי לחיות. השם יתברך הוא מלך חפץ בחיים. התורה היא תורת חיים. רק לחיות. רק שיהיה שלמות השמחה ושלמות הטוב. בתכלית השלמות שאין שלמות אחרה בכל רגע, בכל שבריר של רגע. אין משהו אחר. מתוך טוב, לא מתוך בחירה רעה. אדם רוצה לבטא, וטוב, הוא שמח ביסורים, וזה, זה, זה, זה חמנה ליצלן, זה לא שמח, זה משוגע. מה זה שמח ביסורים? הקדוש ברוך הוא מצטער ביסורים שלך. זה הפך גמור של רצון השם. אבל יש סוד בזה. לפעמים יש איסורים, אין מה לעשות. אז אם האדם יודע לנצל את זה, לאפס את החומר, ולהידבק בהשם יתברך, אז כל הנגע נהפך לו לעונג. הרב מסביר את זה כל כך יפה. איך שאדם פורש, בהכרח ככה יש עכשיו. צר לו, כואב לו, בעיות, מה שיגיד, משפטים, כל הסוגי הבעיות החמלה לצלן. אם האדם מתוך כל זה מבטל את הדברים, מבטל את האנוכיות שלו, שזה היצר הרע שבתוכו, מבטל את הכפירה שהוא כפר שהוא ברא את עצמו והוא מוליך את עצמו. אז הוא מחליט בשכל, בשכל, בשכל אמיתי, להבין שיש פה אחד יחיד ומיוחד, והוא נמצא פה לידך. הוא פה, הנה הוא, הוא פה. הוא פה. תראה אותו. תחיה את המציאות הזאת. תבטל את המציאות שלך, ותחיה את המציאות שלו. אז הנה. אז כל הצער זה סיבה עוד יותר להתבטל. ואז מה? אתה נכנס לחיים והעונג האמיתיים שאין למעלה מהם. עוד שלב, ועוד שלב, ועוד שלב, ועוד שלב, ועוד שלב. כך אומר הרמב״ם. זה הסיבה שהבעל שם טוב הקדוש מדברים איתו, הוא לא איתן, כי מרוב תענוג אמיתי, זה לא תענוג של יצרה, תענוג אמיתי לשמוח עם השם ביחד. הדבקות הזאת, הוא לא שומע כלום, הוא לא איתך בכלל, תדפוק עליו, הוא לא שומע. הוא לא שומע. כל כולו אחוז בהשם יתברך ככה. איפה העולם הזה? העולם הזה נעלם ממנו, אבל זה הגאולה. זה מה שיהיה בזמן הגאולה. אנחנו נזכה לזה בזכות הצדיקים, לא בזכות עצמנו. עוד שם טוב ילד קטן, בגיל שנתיים, הולך ככה ביערות, לא מפחד מאף אחד, מתפלל להשם, עובד השם בדרגות כאלה נוראיות. היום אדם חושב, מסתכל על הבעל שם טוב כמו איזה רב, אולי גם הוא כבר איזה רבע בעל שם טוב. אנחנו לא הגענו לאחד מאלף אלפים, מאלף אלפים משהו של אמונה של הבעל שם טוב בכלל. מה שהוא השיג כשהוא היה ילד. אנחנו נגיע לזה, בזכות האמונת חכמים האמיתית, שאנחנו נעשה, קודם כל לצאת מהשנאת חינם, לדעת שאין בעם ישראל קבוצות. זה יש את הגאון מווילנה, זה יש את האריזה, לזה יש את הבעל שם טוב, לזה יש את הבית יוסף, וזהו, ורק לכל אחד, וזה יגיד סוג א', סוג ב', זה יותר חשוב, פחות חשוב, ושטויות דמיונות. הכל אמת. מרן הבית יוסף זכה להעיר את הדרך של ההלכה. הארי הקדוש גילה את סודות התורה. בעל שם טוב גילה את הדרך של עבודת השם. והגאון מווילנה גילה יסודות בנתיבי התורה הקדושה. כולם צריכים את כולם והכל אחד, אין שום מחלוקת ביניהם. של עבודת השם זה החלק שהשם נתן לבעל שם טוב הקדוש. כל אחד משהו מסר נפש. מה שחלקו, מה שחבלו. ואחרי כל זה נגיע לשלב יש גמוד. בעזרת השם יתברך. זה רק נקודה קטנה. ידוע הסיפור עם רבי נחמן מברסלב. רבי נתן היה אצל רבי נחמן. רבי נחמן דיבר על המשנה מסכת אבות. שמי שמהלך יחידי בלילה, מפנה ליבו לבטלה, הוא גם יחידי, גם בלילה. וגם מפנה בבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. סכנת נפשות, זה רוצח. חס שלום הוא נזרוק, אז הוא השם. למה הלך מקום סכנה? לילה, יחידי, ומפנה בבטלה, עזב את התורה, לפחות התורה תשמור עליו. לא זה ולא זה ולא זה. מנחם מסביר שדברי חז"ל זה ברוח הקודש, יש פה עוד עומק. אדם שהוא דפוק בהשם יתברך, אז הוא הולך יחידי, בלילה, הוא מפנה ליבו לבטלה, הוא מבטל את כל המציאות, הוא מתייחד עם השם, אז הרי זה מתחייב בנפשו, אדם שהוא לא דבוק בהשם, כמה יחי, 120 שנה, וזהו, אין, הלך, הוא יהיה עצמות בקבר כמו פסל, וזהו, כמו הם יהיו סיים כל אשר בטוח ופותח בהם. אתה רוצה להיות מחויב המציאות, לחיות לנצח, זה רק הידע שתבטל את עצמך. אז הוא בצורה חיובית, מפנה לי בו, לבטל את הכל, יחידי, בלילה, הכל. רק מתייחד עם השם יתברך, אז הוא הופך. ככה הוא מקבל את החיים, זה בדיוק מה שאמרנו עכשיו. רבי נתן שמע את זה, הלך בחוב, התחיל, רצה לצעוק. איזה תורה יש פה, איזה תורה יש פה. זה באמת הנתיבים והשבילים שהצדיקים גילו, זה דברים נוראים ועצומים. זה דברים שצריך לדבר עליהם. אנחנו לא יודעים בכלל מה הצדיקים גילו לנו. גילו לנו דרכים. שאפשר לעבור גם את בית דין של מעלה. דברים נוראים. אבל הכל מתחיל אמונת חכמים. אם האדם בוחר שהוא המבין, הוא היודע, הוא כבר למד, הוא החכם. מה שבחרת, בחרת. תדע שיש צער גדול לקדוש ברוך הוא, שהשם יתברך נשאר אל מסתתר בגלל שאתה החלטת להסתיר אותו. לפעמים אדם לומד עוד תורה והוא עוד יותר מסתיר את הקדוש ברוך הוא, וחושב, לא יודע, חס ושלום, זה לא דרך נכונה בכלל. לא ייתכן שהתורה זה יהיה מפלט לברוח מהקדוש ברוך הוא, חס ושלום. שלא צריך לי את התורה. מה, למה צריך? נכון, התורה זה הכרחי. כמו שאומר הרמב״ם, התורה זה, אם אתה לוקח את התורה בשביל משכן, אז זה הבסיס של בית המקדש, בתוך הלב שלך. אתה בעצמך צריך להיות בית מקדש. אין שום מחלוקת בין הרמב״ם לבעל שם טוב. מי כמו הרמב״ם היינו חושבים, היום תראו את הרמב״ם בצורה כל כך שקרית, שהרמב״ם היה רק על הקרקע ורק הלכה והלכה, נו. הרמב״ם הגיע ממש לדרגות של נבואה כמעט. אם היה נבואה, הוא היה נביא. כי הוא בחר בזה והוא הלך בזה. הרמב״ם בתוך בני אדם ייחד את עצמו בכזאת דבקות נוראה בהשם גם כן. גם על הרמב״ם היה ככה. שהרמב״ם, בוודאי שגם הרמב״ם היה קשה מאוד לדבר איתו. מרוב שהוא היה כל כולו אחוז שרפים בקדוש ברוך הוא, ידוע כבר שחמש פעמים ממה שכתוב בסיפורים, הרמב״ם היה בסכנת נפשות ולא קרה לו כלום. באו להרוג את הרמב״ם ופגעו בו ולא קרה לו כלום. כמו שכותב הרמב״ם, מורה נבוכים, בסוף חלק ג', שאדם שהוא דבוק בהשם יתברך, הוא לא מסיח דעת מהשם, אי אפשר להרוג אותו. אי אפשר להזיק לו, לא מלאך המוות ולא שום גויים, שום ליסטים, שום מחבלים, שום טנקים, שום אטומים, שום דבר, כלום. אם ראית נביא או צדיק, חסיד וקדוש, שקרה לו איזה נזק או סילוק מהעולם, זה רגע אחד הוא מסיח דעת. היה פעם, לא, סיפרנו פעם באריכות את החמשת הסיפורים שידועים לנו על הרמב״ם שניסו להרוג אותו והקדוש ברוך הוא, והוא ניצל הכל מכוח הדבקות האמיתית שהיה לו בהשם יתברך. אז גם בזמן ניסיון שהוא היה מונח בקשיים האלה, הוא לא התבלבל, הוא לא שכח את האמונה, מרוב שהוא היה חזק בהתייחדות שלו לפני השם יתברך. אנחנו צריכים לדעת שהשם יתברך יביא את כל יהודי לדרגות האלה, אבל לזכור טוב, אדם שרוצה שיפתחו לו כל השערים של האמונה, צריך לדעת שזה אך ורק בזכות רבותינו הקדושים. אדם שהוא מתגאה, שהוא חושב שהוא ישיג את האמונה, והוא יגיע עד השם כמשה רבנו, הוא לא יגיע. הוא שקרן, אי אפשר לשקר. אנחנו כל כך דלים, אין לנו את הזכות. כל מה שהגענו עד הלום זה רק בזכות אותם צדיקים ענקים שהיו בכל הדורות, שמסרו את הנפש, כמה הרמב״ם מסר הנפש על עם ישראל, מה שהוא לא יכל לשבת, להתבודד לפני השם, לעזוב את כל הציבור, ולא, היה לו תענוג יותר גדול מזה, מאשר להיות לבד ולעבוד את השם בדבקות, ולשיר שירים כל דוד המלך, ידבק בה שימות תורה לבד, לעשות את כל עבודת הקודש שלו לבד, וזה עלייה כמו שהוא עשה בהתחלה, שהוא חיבר את החיבורים שלו, מה היה לו יותר טוב מזה? הרמב״ם הוציא את ממש את כל החלבו ודמו רק בשביל לעזור ולעזור ולעזור. כל הצדיקים אותו דבר, הלב הטהור שלהם עדיין חי וקיים בשמיים. מה שהם עשו פה בארץ הם עושים שם ביתר שאת ויתר עז, בעוצמות פי כמה וכמה וכמה, והכל בזכותם. שאנחנו נדע שהכל בזכותם, נזכור שבעל שם טוב הקדוש, אותו השם שלח שלפתוח את השבילים. יש גם אחר כך עוד, ובזכות שניקח את כל הדרכים נזכה להגיע לדרך שזה עוד שבילים ונתיבים שמעל הכל, בעזרת השם יתברך. ויהיה זמן שהקדוש ברוך הוא יפתח את כל השערים. זה יהיה ניסיון מצד אחד, אבל בזכות שהיום קשה ואדם מתמודד, אז הכל פתאום, אדם לא יכיר את עצמו. רק שיזכור טוב, מי שרוצה סייעתא דשמיא, שיזכור שלא בזכות עצמנו. בזכות הצדיקים, בזכות הבעל שם טוב הקדוש גם כן. יזכור את זה טוב טוב. יהיה ניסיון, אנחנו נעמוד בו, אנחנו נגיע לדרגות של אמונה. זה לא שפתאום גאולה, זה פתאום השם בא וגאל, זה לא ככה בכלל. זה שאתה צריך להתחבר לאמונה, לדעת שעד היום אתה שמת את השם בגלות. לא השם שם אותך בגלות. צריך לבקש סליחה על זה. לדעת כמה השם אהב אותך. השם לא עזב אותך אפילו שאתה שמת אותו בבית כלא. אתה ביזית אותו. הוא הסכים ללכת אחריך. הוא המשיך לקיים אותך. הוא לא יכל לשכוח מהאהבה שלך. אתה הבן השובר. אנחנו נראה, יהיה שינויי טבע כאלה נוראים, אבל לא מפחידים. כי אתה צריך להיות כמו הבעל שם טוב. על זה כתוב, כי תעבור במים, איתך אני. ובנערות לא ישטפוך. תלך במואש לא תיכבד. ולבה לא תיבער בך. זה דרגות שכל הצדיקים היו. בר עונרת היה נכנס לתוך אש. כל מוצאי שבת היה שם את היד שלו באש על העבדה לראות שהוא לא נשרף. מרוב אמונה בהשם. לא שמות ולא ייחודים ושיגונות ודמיונות. רק מכוח אמונה שאין שום טבע. כל הצדיקים במשך הדורות היה להם את כל הדרגות האלה, כי השכינה הייתה איתם. רק הבסיס הראשון זה רק אמונה. שאנחנו, אין לנו כלום, משהו מן המשהו של האמונה שהם השיגו בילדות. אנחנו נזכה לזה. השם רוצה שאנחנו כולנו ניגאל. יבוא הזמן המתאים. כל עכשיו זה רק הכנות והכנות. אנחנו נראה כמה חסד השם היה. כל מה שעבר על יהודי זה רק הכנה לבטל כבר את הגאווה ואת כל החומר ואת כל השקיעה בחומר. שיגיע הזמן שבו צריך איזה ברור קטן ולצאת לגאולה השלמה, שנוכל להתמודד. ואם האדם יזכור שזה לא בזכות עצמו, בזכות הצדיקים, אלא הרבה הרבה יותר קל. כי הוא לא מתגאה, הוא יודע את האמת, זה בזכותם, אז מגיע לו, מגיע לו, ומגיע לו, ומגיע לו, בעזרת השם יתברך. להבין שהם מסרו נפש עבורנו. לכן זה חשוב, הרב מאוד הקפיד על הסיפור הבעל שם טוב הקדוש ברוך הוא מוצאי שבת. ממש המקפיד על זה, הוא הפסיק, אבל נשמע, המשכנו. הרב עושה שיעור כל מוצאי שבת. בלי כוונה יצא שפתאום גם אנחנו, לא יודע, בסייעתא דשמיא זכינו, אחר כך שמענו שהרב כך וכך הקפיד על זה. ברוך השם, תמיד לזכור את הזכות של הבעל שם טוב הקדוש. זה חשוב מאוד מאוד. אנחנו נגיע לזה וגם נראה שאין שום טבע, לא מים ולא אש ולא נערות ולא קריאת ים, הכל, 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 לכל יהודי. בעזרת השם יתברך, ואז הקדוש ברוך הוא יתגלה באהבה ורוב חיבה, ונראה מי זה השם אחד או שמו אחד, שאין עוד מלבדו, הוא אוהב אותנו, וכמה אנחנו שמנו אותו בגלות, ואנחנו ציירנו אותו, וכל צער שובר על האדם, אדם ידע שהוא בחר בזה. הוא היה עושה לעצמו שעה ביום רק, להתייחד עם השם. לאפס את כל החומר, ורק לדבר עם השם. קשה, אבל אולי זה התכלית של כל הבריאה. מה הבעל שם טוב הקדוש? מה הרמב״ם עשה? מה כל הצדיקים עשו? נו, אולי היה מתגבר מכל... נכון שקשה. משפטים, ובעיות, וצרות, ואיסורים, ומחלות, אחמנא ליצלן, אחמנא ליצלן. אבל אם היה לו את זה, אולי היה מרגיש את זה כמעט. והפוך, היה לוקח את הנגע, הפוך אותו הנגע, לבטל ולאפס, ולהתחבר ולהתענג עוד יותר. זה הרמב״ם מסביר. אדם שהוא מאמין באחדות השם. הוא יודע שהחיים האמיתיים זה רק ידבק בהשם, אז הוא לוקח את כל הצער והאיסורים, ומהם הוא מתענג עוד יותר. זה האיסורים. הצדיקים שמחים באיסורים, זה חולי נפש, זה לא צדיקים, חס ושלום. מה זה שמחים באיסורים? חס ושלום, מה זה איסורים? לא, יש איסורים שככה השם מוצא, אין מה לעשות. מסלול, הם ידעו להתענג על השם מתוך האמונה, ואז האיסורים, נו, מאפסים עוד יותר את החומר, ואז החומר נכנע, והנפש יותר מתלהטת בהשם, ואנחנו מרגיש את זה, זה לא דמיונות, הוא מרגיש את זה, ואז הוא נהנה, זה כואב. אבל עם הכאב, הוא נדבק יותר בקדוש ברוך הוא. אנחנו לא צריכים לא זה ולא זה, רוצים את הטוב הנראה והנגלה בעזרת השם בא. אנחנו נזכה לדרכים טובים ומתוקים, כמו שאמר, להתפלל שמלכות השם תתגלה עלינו בדרך הכי הכי מלכותית, בלי שום צער, בלי שום כאב. לשום אחד, אחינו בית ישראל. ואור פני השם, שיזכה לזה, אמן כן ירצה.